ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
הוא נתן לי את הגלולה האדומה מהמטריקס, היא אמרה כבר בתחילת הפגישה. ולא היית לוקחת אותה אם הוא היה מציע לך, אתגרתי אותה, והיא שתקה רגע ואמרה, אני לא יודעת וזה גם לא ממש משנה. הוא אמר לי את כל האמת בפרצוף. כשהם התחתנו, היא הייתה בת 34 והוא בן 38, ושניהם רצו משפחה גדולה. ובאמת, במהלך 10 שנות נישואים הם הביאו לעולם 4 ילדים. לא פשוט לגדל 4 ילדים במרווחים צפופים, במיוחד כשיש לך בעל נרקסיסט וורקוהולי, כי תיארה והסבירה מדוע נאלצה לתאר על הקריירה המבטיחה שציפתה לה במשרד פרסום גדול, ולמצוא את עצמה עקרת בית שמתרוצצת בין גנים, חוגים, רופאי ילדים וגני שעשועים. הוא נהג להגיע מאוחר יחסית, ובילה עם הילדים בעיקר בסופי שבוע. כשהוא הגיע הביתה, היא כבר הייתה גמורה מכל היום, והיא רתנה לו אותו משהו בקשר ליום הקשה שהיה לה. היא צעירה בפני תמונה מאוד מוכרת של זוגיות בתהליך שחיקה, שמצריכה מידה לא מבוטלת של יכולת החלה ואהבה כדי לתחזק אותה. הבעיה שגלגלי השגרה שוחקים את האהבה ואת המשיכה, ואיכשהו הם מצאו את עצמם חיים אחד ליד השני, בלי לדבר, בלי לשתף, בלי לחבק, עם סקס נדיר ומכני שמקורו בדחפים ביולוגיים ולא באהבה או משיכה, ובתוך גלגלי השיניים של השגרה הלך והצטבר תסכול. היא הייתה מתוסכלת כי הוא האשים אותה בהכל, כי הוא לא ראה את עצמו אחראי על שום דבר שקשור לבית או לילדים, והיה בטוח שמגיע לו לקבל ממנה שירותי בישול, אפייה, ניקיון, כביסה וגיהוץ בסטנדרט מאוד גבוה, ובכל פעם שהיא לא עמדה בסטנדרט המצופה, הוא הקטין אותה והאשים אותה בעצלנות ואמר שהיא אפס מאופס, אם אפילו את זה היא לא מסוגלת לעשות כמו שצריך. ולא היה לה שום סיכוי להתווכח איתו או להתעמת איתו, כי הוא תמיד הצליח לגרום לה לחשוב שהוא צודק ושהיא לא בסדר. ואם היא כעסה עליו, היו נשים, כמו שתיקות ארוכות או התעלמויות והתנהגות קרה ואדישה במיוחד. והיו גם התקפי זעם. הם היו הכי מפחידים, כי נראה היה שהזעם הוא ישות עצמאית שמשתלטת לו על מערכת ההפעלה ומנהלת אותו, וכשזה קורה, זה היה כואב ולפעמים גם אכזרי. במריבה האחרונה הוא שאל אותה למה יש ערימה ענקית של כביסה בסלון ולמה הבית נראה כמו מחנה פליטים. והיא עיזה ואמרה שאם לא נראה לו, הוא מוזמן לעשות משהו בבית הזה, ואולי בעצם אפשר להתחיל בלקפל כביסה ולהפסיק להעיר לה על כל דבר, כי גם ככה יש לה מיגרנה מהגנום, והוסיפה ואמרה שנמאס לה שהוא חושב שהוא הבוס שלה, ושאולי אם הוא היה קצת יותר אוהב אותה וקצת פחות ביקורתי, החיים שלה היו יותר קלים. מתחת לפני השטח, תכלס היא פשוט הייתה צריכה חיבוק. ביקום מקביל או במציאות מדומה, הוא יכול היה לקום ולחבק אותה ולהגיד מילה טובה, אבל במקום זה הוא חטף התקף זעם. ומוטב אולי לומר שהתקף הזעם חטף אותו ופצח במונולוג קשה ואכזרי. אם הוא יבחר בגלולה הכחולה, הוא יחזור למציאות המדומה של המטריקס, ישכח את האירועים האחרונים וישקע בשינה עמוקה ולא מודעת, ובאשליה המוכרת שמקנה שקט נפשי שמבוסס בעצם על אי ידיעה ותעתוע. אם הוא יבחר ליטול את הגלולה האדומה, הוא יחווה ראייה אמיתית ומפוקחת של המציאות, מורכבת ככל שתהיה, יצא מהמטריק ומאזור הנוחות שלו, וזה יהיה כרוך בהרבה פחד, מאמץ, כאב וסבל. נחזור לזעם שהשתלט עליו ודחף לה לגרון את הגלולה האדומה שחשפה בפניה את האמת הפנימית שלו, והוציאה אותה מהמציאות המדומה והנוחה שהיא חיה בה. היא קפאה במקום, המילים שלו חתכו לה את הלב כמו סכינים, ודמעות חמות של כאב התחילו לזלוג לה בלי שליטה. היא הסתובבה והלכה לחדר שינה ונעלה את הדלת ונכנסה למיטה ובכתה עד שהיא שקעה בשינה עמוקה. הוא ישן בסלון ובבוקר הוא ניסה להתנצל ואמר שהוא קצת הגזים, כי היא מוציאה אותו מדעתו עם התלונות שלה, והיא לא ענתה לו ולא דיברה איתו מאז, למרות שהוא ממש ניסה להתחנף בדרכו הנרקסיסטית. כשהגיע אליי השבוע, שאלתי אותה אם יכול להיות שהזעם דיבר מגרונו, והוא לא באמת התכוון, ואולי לא מפרקים על כזה דבר את הניסויים, אבל היא אמרה שזו מבחינתה הייתה הגלולה האדומה שהאירה אותה ממציאות מדומה. וככה היא אמרה. אני חשבתי שאנחנו אוהבים אחד את השני, גם אם קשה לנהל בית עם 4 ילדים קטנים. הייתה לי אשליה שמתחת לכל הקושי, יש איזה בסיס של אהבה, והבנתי שוואלה אין כלום, שאני חיה באשליה, שהוא אמר את האמת שלו, שהוא לא אוהב אותי, לא נמשך אליי ולא מעריך אותי. כשהמילים האלה יצאו לו מהפה, אני ידעתי שזו האמת המרה. הסתכלתי על החיים שלנו במבט מפוקח והבנתי שזה נכון. כל ההתנהגות שלו מעידה על זה, ואני לא ראיתי את זה כי זה היה קרוב מדי. את מכירה את זה שאת מסתובבת יום שלם עם משקפיים מתונמפים ובכלל לא שמה לב כי גם כי התרגלת וגם כי זה קרוב מדי, אז ככה. אבל ברגע שהוציא את המילים האלה מהפה שלו, אני כבר לא יכולה אלא לראות את המציאות כמו שהיא. ולשאלתך ממקודם, אם הייתה לי אפשרות לבחור, הייתי לוקחת את הגלולה האדומה. עדיף לדעת את האמת ולהמשיך הלאה מאשר לחיות במציאות מדומה. אני הסתכלתי עליה. ואמרתי לה שהיא שם אמיצה ומדהימה, ואיזה מזל יש לה שהוא לא הצליח למחוק לה את הערך העצמי, ויש לה את הכוחות לצאת מאזור הנוחות המדומה. הסיפור הזה, שיגמר בגירושים קרוב לוודאי, גרם לי להרער רבות בדילמת הבחירה בין הגלולה הכחולה לגלולה האדומה. ואיך אני פוגשת בכל יום אנשים שבוחרים בגלולה האדומה, בלי להבין את כל המשמעויות שכרוכות בראיית המציאות כמו שהיא. לפעמים אתם לא מודעים לכך שברגע הזה שבחרתם לחטט להם בטלפון, או גללתם בוואטסאפ לא שלכם, או הזנתם לשיחות שאתם לא אמורים לשמוע, או חיטטתם בדברים שלא רוצים שתדעו, ברגע הזה בלעתם את הגלולה האדומה והתעוררתם למציאות קשה וכואבת ויצאתם בעל כורחכם מאזור הנוחות המדומה ודנתם את עצמכם לכאב ולסבל שכרוך בידיעת האמת שאולי לא רציתם לדעת, שאולי אם הייתם עוצרים רגע ובוחרים, הייתם בוחרים דווקא בשקט הנפשי של חוסר הידיעה ולוקחים את הגלולה הכחולה. ומה איתכם? באיזה גלולה הייתם בוחרים אם נתנה לכם זכות בחירה?